שלום. אהלן, אהלן, אנחנו פה, אנחנו פה. עומר. אנחנו פה. היום אנחנו נדבר גם למה לא היינו פה הרבה זמן.
כן.
ונסביר שזו סיבה מאוד משמחת, אז אנחנו נדבר על זה. נדבר על דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, כמו הקנייה של וורנר ברוז על ידי נטפליקס, שעדיין בסימן שאלה, קורה לא קורה, אם יקרה, מה יקרה? האם יש טעם עדיין ללכת לראות סרטים בקולנוע? אנחנו חושבים שכן, אבל בסדר. נטפליקס חושבים קצת אחרת, וסרטים בקולנוע שהולכים לצאת, כמו אודיסאה של נולן, והסרט החדש של ספילברג, ועוד 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 ועוד. כמובן גם מרוול, והניסיון הנואש והמוזר שלהם עם סטיב רוג'רס. וגם ראינו סרט, ולא ראינו אותו בקולנוע. לא ראינו אותו בקולנוע, לא בגלל שלא רצינו לראות אותו בקולנוע, אלא לא התאפשר לנו לראות אותו בקולנוע, בגלל אותם גורמים.
בגלל אותם גורמים. מרחפים. על ראשינו.
כן. גורמים שהם גדולים מאיתנו. טוב, בסדר, זהו, אז בואו נתחיל.
יאללה.
אז חזרנו. אז כן, הרבה השתנה.
כן, הרבה השתנה.
אתה נהיית אבא.
נהייתי אבא.
ולכן ההיעדרות. ההיעדרות הממושכת.
כן.
ובנסיבות טובות.
כן, זה חדש. כן, נסיבות טובות.
כן.
ילדה... אומרים שזה קשה, אבל בהתחלה הם פשוט מחרבנים ואוכלים. זהו, זה הכל. זה הכל, כאילו.
כן, נשמע פשוט.
או שבורחתי פשוט. טפו טפו. ילדה יחסית רגועה, אי אפשר לדעת, אני לא יודע. לא מכיר תינוקות אחרים בגיל הזה.
כן, זה לא אומר כלום.
זה לא אומר כלום.
בגדול זה לא אומר כלום בינתיים. אז כן.
אבל כיף, כיף, כמו שאומרים. כמו שאומרים. זה כמו שאומרים.
זה כמו שאומרים.
זה בדיוק כמו שאומרים. בדיוק כמו שאומרים.
אז כן.
מה אתה אומר?
זהו, אני גם היה לי... לי לא השתנה הרבה. זאת אומרת, כאילו, להחסית אליך, בהשוואה אליך, לא השתנה כמעט כלום. בעצם כלום. שום דבר לא השתנה. הכל אותו דבר.
הכל אותו דבר.
הכל אותו דבר, אותה עבודה, אותה אישה, אותה...
אותם עיניים כחולות, אני עכשיו מסתכל לך בעיניים.
זה השמש.
אני קצת, פתאום אני קצת כאילו מאופנת, כאילו, פתאום אני קצת קולט את העיניים החולות שלך, כאילו, אני קצת...
זה פודקאסט מהסוג הזה?
אני קצת כזה...
אוקיי.
אוקיי, קצת פלסטרד.
אוקיי. אז כן.
כן, עיניים יפות.
אז כן, אולי מה, זה עשה אותך רגשני להיות אבא.
וואי, מאוד.
כזה, כן,
מאוד.
מעניינים, זה משנה משהו בחוויית צפייה. כי נגיד, כמו שאתה תבוא לסרט שיקור, ותרגיש קצת אחרת פתאום לגבי דברים, אז מעניינים זה גם קשור לפתאום עכשיו אתה רגשני יותר, כי יש לך מלא אהבה, הלב שלך התרחב עכשיו.
אני חושב שזה באמת ככה. כן? אני חושב שזה פשוט האמפתיה והסימפתיה שלך מתרחבים להכל.
לגמרי, אני ממש מאמין בזה.
נגיד יורד ענף מהעץ גם, אתה אומר, כאילו, אוי מסכן.
אבל שייך למישהו.
זה עושה אותך רגשן מאוד. והחוויית צפייה היא יותר כבדה, כאילו, בעקבות זה. כאילו, אתה חושב לפני שאתה צופה במה שאתה צופה.
לגמרי, אני חושב שזה דומה גם כאילו, כשאתה בזוגיות, אז פתאום כזה, ואתה רואה עכשיו איזה משהו רומנטי, או שאתה רואה עכשיו איזשהו פרידה, ואתה כזה, Oh my God, it hits.
פי אלף, כן.
כן, פי אלף עכשיו פוגע. ממש. אז כן, אני יכול לדמיין את זה, גם למרות שאני לא אבא.
ממש, כן.
יפה, יפה. יפה, פתיחה, כן, יפה.
יפה, טוב לנו.
אמושנל, יפה.
הרבה דברים טובים.
כן. אבל אנחנו נדבר על משהו קצת מבאס, לפחות מבחינתי מבאס, ולא יצא לנו לגעת בו, שזה וורנר ונטפליקס.
וואו.
אני חושב שכל מי שכאילו היה חשוף לחדשות קולנוע בזמן האחרון כבר יודע על מה אנחנו מדברים, אבל בכל מקרה נגיד שוורנר, גם דיברנו על זה קצת, אבל עכשיו זה קצת יותר רשמי, וורנר מועמדת למחירה, נטפליקס, ונטפליקס היא בעצם הקונה...
העיקרית.
כן.
המועמדת היחידה ל...
מבחינת וורנר הם רוצים שנטפליקס יקנו אותה. זאת אומרת, הם מבחינתם מעדיפים כרגע שזה יהיה התוצאה, למרות שזה עוד לא סגור, צריך להגיד. זאת אומרת, זה לא סגור חתום, 100%. נראה שזה הולך לשם, אבל פאומנט לא מוותרים. הם רק עכשיו שיפרו את ההצעה שלהם עם איזושהי ערבות מ...
סעודיה?
קודם כל, סעודיה מעורבת בסיפור הזה. ג'רד קושנר והעסקים שלו עם סעודיה וקטר שמים שם כסף. כן, זה עסקה מסובכת, כי צריך המון המון כסף, ולא כל, לא כל אחד יכול לעשות כזה דבר. יש גם שאלות חוקיות לגבי הסיפור הזה, האם זה מונופול.
כן.
יש לנו כבר תקדים, אפשר לומר, די דומה, עם דיסני ופוקס, שזה סטודיו אחד שבולע סטודיו אחר. פה מדובר בנטפליקס. נטפליקס, באופן, אנחנו אפילו נדבר על זה גם בהמשך, כי אנחנו גם ראינו סרט של נטפליקס. נטפליקס באופן די עקבי, פחות מקדשים את חוויית המובי גוינג, זאת אומרת, ללכת הסינמה. לקולנוע. כן. כן. זאת אומרת, ללכת פיזית לקולנוע, הם פחות מקדשים את זה, אפשר להבין למה, הם חברת סטרימינג, והם בכל זאת מצליחים לעבוד עם במאים עם שמות גדולים יחסית, ו... אבל הרבה פעמים יש עם זה בעיות. זאת אומרת, הבמאים עצמם הרבה פעמים אומרים, לא רק עם נטפליקס, זאת אומרת, זה לא רק נטפליקס, זה גם לפעמים גם פריים וידאו, וזה אפל. יש בעיה, זאת אומרת, אתה תמיד צריך כבמאי לגשת לעסקה הזאת, ולהתעקש ולהילחם על הזמן שלך בבתי הקולנוע. הרבה פעמים מדובר בסרטים שהם במובהק מתאימים לקולנוע, אבל...
אני חושב שזה שם את הבמאים בפלונטר מסוים. כי נטפליקס צד אחד, בוא קח פול קריאטיב קונטרול על ה-IP שלך.
והמון תקציב.
והמון תקציב, אבל צד שני, תראה, אולי מקסימום זה קצת סקרינינג מוגבל ב-LA וניו יורק מקסימום, ונחדל את הפן הסינמטי שלו, שזה כואב, זה עצוב.
זה עצוב.
כבן אדם שראה נייבס אאוט אחד בקולנוע, ונדבר על ה... על הבא תכף, אני הייתי מעדיף לראות את הסרט החדש גם בקולנוע.
לגמרי, לגמרי. צריך להגיד, עכשיו סרט
ש... נראה לי שצילמו אותו בפילם.
אני די בטוח שהוא מצלם בפילם. לא בטוח בעצם, לא משנה. אבל עדיין, זה לא משנה, זה משנה שריין ג'ונסון הוא בן אדם שיודע, מבין צילום, מבין פריימינג, מבין זה. רואים שהסרטים שלו מיועדים לקולנוע, וזה לא קורה לצערנו, כי הסרט הזה לא יצא, לפחות בישראל, לא יצא... ולא היה לאנשים אפשרות לראות אותו בקולנוע, וזה עצוב.
וזה עצוב, כי פריימים כאלה דנס, כמו של ריין ג'ונסון, אתה רוצה, שאתה חייב להיות כאילו בפוקוס, לא יודע איזה מסכים יש לכם בבית, אבל המסך הכי גדול, ה-75, ה-84 אינץ' אפילו לא ייתנו את החוויה הזאת.
כן.
אז אני חושב שזה, אתה יודע, זה ביטר סוויט, כאילו נקבל הכל, כנראה את כל הארי פוטרים שלנו, ואת הזה נקבל לסטרימינג, אבל... אבל אנחנו נאבד את החיבור שלנו עם הסילבר סקרין.
אנחנו לא יודעים, בינתיים נטפליקס...
פחות מוורנר.
נטפליקס טוענים שהם ייתנו בעצם מידה גבוהה מאוד של עצמאות לוורנר, ולא יתערבו להם בהחלטות האלה, וישאירו אותם סטודיו עצמאי. ככה הם טוענים, ככה הם מבטיחים, אפשר לומר. אבל... time will tell, כאילו, באמת נראה. אבל חוץ שצריך לומר גם, זה לא רק...
נולן יעבור ליוניברסל.
זהו, נולן כבר עבר ליוניברסל, אנחנו נדבר על זה עוד רגע.
לא, לגמרי, כאילו.
אבל וורנר הם הבעלים גם של HBO בעצם. למי שלא יודע, HBO הם תחת וורנר. זאת אומרת שזה באמת מקרה חריג, שבו שתי חברות שהן במהות שלהן מאוד מאוד שונות, זאת אומרת, נטפליקס וה... אנחנו לא צריכים, כאילו, כל מי שראה משהו של נטפליקס בשנים האחרונות, יודע שהדברים שלהם מאוד נגישים, מאוד, הצילום מאוד ברור, תמיד מאוד כזה, הצבעים מאוד מאוד נטפליקסיים, כבר יש איזשהו משהו בתאורה גם שכבר מאוד מאוד מזוהה איתם, וכן, שזה נוסחה שמצליחה להם, אפשר לומר, אבל זה מאוד מאוד שונה מ-HBO, שהם מאוד מאוד
סינמטים
בגישה
שלהם.
הם מביאים חוויה, כך משחקי הכס, דוגמה קלאסית, כאילו מביאים חוויה יותר קולנועית, יותר עצומה, יותר גדולה ויותר זה, וגם נותנים לקולות מיוחדים ומקוריים יותר מקום להביע את עצמם, שנטפליקס די, לא יודע, ניקח נגיד גיא ריצ'י שעושה משהו לנטפליקס, פתאום אתה כבר לא מזהה שזה גיא ריצ'י, אתה כבר רואה, אוקיי, זה סדרה של נטפליקס.
את הפלסטיקיות הזאת, אתה רואה את ה... אי אפשר להתחמק מזה.
זה נראה זול.
הפרודקשנים שלהם.
זה נראה זול מהרבה, שוב, אפשר לדבר על זה שעות, אבל באמת אפשר לנתח ברמה, יש משהו שכדי לגרום למשהו לראות אמיתי, אתה צריך גם להשקיע הרבה מאמץ. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה שהבגד שלך יראה רגד, כאילו שהוא יראה שלבשת אותו המון זמן, זה לא מספיק שתיקח, שתלך לוורדרוב ותבקש ממנו בגד שנראה ככה, אתה צריך שמישהו יבוא וישב על זה ויגרום לזה לראות כמו שאתה רוצה שזה יראה, ויש משהו תמיד, התלונה על נטפליקס זה שדברים נראים מאוד מזויפים.
פולישט.
כן.
Too much. Too polished.
אז זה בגלל הדברים האלה, וזה, אני לא יודע אם זה בגלל שהם איזשהו פס נע כזה, איזשהו מפעל של תוכן, שלא מפסיק לייצר ואין זמן להשקיע, או שזה פשוט חוסר תקציב. לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע מה גורם לזה לראות ככה, זה הרבה דברים ביחד כנראה, הרבה...
אני לא יודע, עכשיו שאמרת את זה, אני מרגיש שזה דווקא תופעה לאט לאט לא נטפליקסית. אני חושב שזה משהו שהתחיל לגרוף גם סינמה, שאני מסתכל על הסרטים של רידלי סקוט לאחרונה.
חד משמעית.
או של ספילברג אפילו.
ברור.
אתה אינדיאנה ג'ונס החדש, הכל פולישט, הכל זה, הכל... ואם אתה, אני לא יודע, אתה פחות אוהב ממני, אבל אני סוגד לאינדיאנה ג'ונס, זה אחד הסרטים שאני הכי אוהב מהילדות שלי, הכל היה רף, הכל היה רגיד. הכל היה בוץ, הכל היה זה, זה היה
זה גם מתבטא זיפים. זה מתבטא בתאורה.
בפריים, בתאורה. אתה רואה אינדיאנה ג'ונס 4 או 5. הכל פולישט. הכל נקי, יפה, מסודר ומגולח. הוא יפה כאילו, איפה זה? איפה כל ה... אני במצב של חיים או מוות, אני מזיע את החיים שלי, והצופה רואה את זה. וגם רידלי סקוט היה קרובן לזה עכשיו עם גלדיאטור 2, שהיה גרוע בעיניי מאוד. אז אני, שאלת את זה עכשיו עם נטפליקס, אני קצת כבר התחלתי לדאוג שזה כבר תופעה גורפת.
שזה זולג.
שסינמה נהיה יותר זול, כן. אני לא יודע אם זה נטפליקס או וייס ורסה, או הכל בא ביחד.
זאת שאלה, כי אולי זה, אני לא רוצה לייחס הכל לזה, אבל קודם כל סרטים שאתה מתאר, אינדיאנה ג'ונס מן הסתם, גם לגלדיאטור צלמו על פילם, ועברנו לדיגיטלי כמעט באופן מוחלט, חוץ מבמאים מאוד מאוד ספציפיים שעדיין מצלמים אלפים, אבל זה לא רק זה, זה גם הסטודיואים כנראה עברו איזשהו מין תהליך שגורם...
אני חושב שגם הפילמקרים נהיו טיפה יותר לייזי.
לגמרי.
נהיו טיפה יותר לייזי, סלסורי על ה... אני אוהב את שני הבמאים האלה, סוגד להם. אני חושב שגם ספילברג וגם רידלי סקוט בעניין הזה נהיו יותר לייזי, הם עושים מולטיקאם סט, לא, אני לא יודע אם ספילברג עושה את זה, אבל רידלי סקוט עושה מולטיקאם סטאפ, שזה כבר נשמע לי כזה.
זה לא רע בהכרח.
זה לא רע בהכרח, אבל 4-5 מצלמות לא אותו.
תראה, בסוף הסרט מדבר בעד עצמו, וגלדיאטור באמת היה שעמומון, לא ברור כל כך מעניין.
קשה מאוד, קשה לצפייה.
גם...
מנגד.
אפילו סרטים, אתה יודע, לא ניקח במאים גדולים, אפילו מדברים עכשיו, יש את הטריילר לסטן לובש את פראדה 2.
כן.
אוקיי, אז אנשים רואים את הזה, ועכשיו הם עושים שם באמת שוט בי שוט, כאילו איזשהו שחזור של שוט מהסרט הראשון.
בטח מהמעלית.
מהמעלית,
כן.
ואתה רואה כמה זה נראה הרבה פחות טוב, נראה הרבה יותר... האור מציף את השחקניות בצורה שזה נראה גלוסי כזה, זה נראה כמו איזשהו מגזין כזה, זה נראה כמו איזשהו... זה לא נראה... אין לזה את ה... את התלת ממדיות ואת הצללים ואת, ואת כן. היופי של הסרט הראשון, ולא מדובר בסרט של איזה במאי גדול, מדובר בסך הכל בקומדיה, דרמה קומית אולפנים מלפני 20 שנה, אבל גם אז, גם אז היה יותר השקעה לגרום הזה לראות קולנועי. והיום, אני לא יודע, הם כאילו, הם יודעים שהסרט שלהם כנראה... ילך ל-VOD מהר מאוד, והם כבר אומרים, טוב, בוא נתאים אותו לטלוויזיות של אנשים. אני לא יודע מה השיקול, אני משער שאלה השיקולים, אבל יש הרבה שיקולים. אז כן, יש הרבה משמעויות לקנייה הזאת של נטפליקס, את וורנר ואת HBO, ואנחנו מקווים ש-HBO ווורנר יוכלו לשמור על הכל הייחודי שלהם. רק תראה מה יצא מוורנר ברוז רק השנה. סבבה? Weapons, Sinners, One Bad After Another, וסופרמן של ג'יימס גאן. זה רק השנה, תבין. וגם, טוב, גם בלוקבאסטרים יודעים לעשות מיינקראפט. זה רק השנה, זאת אומרת, וורנר ברוז בשנה הכי, אפשר לומר, שהם מצליחים גם לגרוף מיליארדים, וגם לעשות את הסרט שיזכה באוסקר, זה השנה שבה הם גם בעצם עושים את החותמים עסקה עם השטן. וזה באמת מורכב, וזה מבאס. וזה לא שהאלטרנטיבה יותר טובה, זאת אומרת, פארמאונט, שסעודיה וקטר מממנים אותה, אנחנו לא צריכים להגיד פה, אנחנו חיים בישראל, זה לא נשמע כזה
כיף. זה לא נשמע כזה כיף, לא.
לא נשמע כזה, אנחנו יודעים מה קטר מממנת.
אנחנו יודעים מה קטר מממנת ואיך מרגישים כלפינו.
נכון.
בגלל העובדה הזאת.
אז, וגם בארצות הברית זה מדהיג אנשים, זאת אומרת, זה לא רק, לא רק פה. הסיפור הזה עם וורנר ברוז, אפשר לומר שהוא התחיל עם, עם כריסטופר נולן, עם זה שהוא אחרי הרבה שנים עזב, סביב היציאה של, סביב ההפקה והיציאה של אופנהיימר, היו לו שם חילוקי דעות לגבי, לגבי בדיוק אותו עניין, הסיפור הזה עם כמה זמן וכמה בתי קולנוע יקרינו את הסרט שלו.
התחיל בקוביד איתו. נכון. כי רצו שהוא התחיל עם טנט בעצם.
עם טנט,
כי,
נכון.
כי אמרו לו, וורנר ברדרס יצאו בהצהרה. השנה כל הסרטים יצאו בסטרימינג באותו יום שהם יוצאים. וזה, זה היה ב-2021.
השנה של קורונה.
כן, היה ב-2021. וכמובן, זה לא ישב טוב עם נולן.
ברור. שמאוד מאוד מאוד
שמאוד
חשוב לו הסיפור הזה.
חשוב לו החוויה הסינמטית, ואני חושב ששם האינספשן של הדבר הזה, אז
אינספשן.
אז כפרוגרשן טבעי של הגישה שלו, עכשיו שיש את הביד הזה של נטפליקס, זה בטוח לא יושב לו טוב.
לא, אז בעצם את אופנהיימר ואילך הוא מוציא ביוניברסל. יוניברסל מוציאים את אופנהיימר, וגם זוכים איתו באוסקר כמובן.
כן.
ושוב, אנחנו מקבלים השבוע, ממש השבוע, טריילר לאודיסאה, הסרט הבא שלו, שיוצא בחודש יוני, לא, סליחה, ביולי, חודש לפני כן, יוניברסל מוצאים את הסרט של ספילברג. זאת אומרת, השאלה היא, האם הפרויקטים הגדולים והשאפתניים של הבמאים הגדולים עוברים ליוניברסל, האם הם באמת ממתגים את עצמם כבית של הבמאים הגדולים?
אה, וואו.
כי מי שגם הוציא את הסרטים שלו, והם גם נהיים שאפתנים מסרט לסרט, זה ג'ורדן פיל, הוא גם הוציא את הסרטים שלו ביוניברסל, הסרט החדש של ג'ורדן פיל היה אמור לצאת שנה הבאה, זאת אומרת 2026, והוא נדחה למועד לא ידוע כנראה, אולי בגלל שהסרטים הגדולים של השנה, זה הולך להיות כנראה הסרט החדש של ספילברג, דיסקלוז'ר דיי, גם יצא טריילר עכשיו, עם ג'וש אוקונור, והאודיסאה של נולן, שכבר יש על זה הרבה, זה כבר שנוי במחלוקת, הסרט הזה של נולן, לפני שהוא יצא, בגלל התלבושות. After years of war, no one could stand between my men. אתה ראית את הטריילר?
אני ראיתי את הטריילר, בני ספטי נראה מדהים, כי היה גם אמנון קודם כל. ראית אותו?
זה בני ספטי?
זה בני ספטי.
מה, זה עם הקסדה, רובוקופ?
כן.
וואו.
נראה טוב.
אוקיי, לא ראיתי.
נראה מפחיד.
אוקיי, אוקיי.
נראה מפחיד. נראה, הייתי קורא ברך ומנשק לו את היד.
לא, חד משמעית. גם בלי קשר.
תלבושות, נראות, שנוי במחלוקת, אני לא קראתי שום
לא, אז זהו, אני אסביר.
דבר על התלבושות עצמם, אז בוא תאנלייטן.
זה יותר דומה לרומא עתיקה מאשר ליוון.
של אוקיי, הברונז אייג'. בבחינת דיוק, אוקיי.
זה נראה כמו ליגיונרים מרומא, שזה הרבה אחרי. עכשיו, חנונים של היסטוריה זה כנראה מפריע, מצד שני, מדובר
בבחירה אסתטית.
לא רק, גם מדובר בסיפור שלא קרה, לא התרחש במציאות, אבל לא היה ציקלופ ענקי שבא.
כן, זה לא באמת.
לא קרה. אגב, הציקלופ הזה הם עושים באנימטרוניקס, עושים כמכונה, הם לא עושים את זה ב-CGI.
תודה.
מגניב.
מדהים.
יש סיבות להיות אופטימי לגבי הסרט הזה, אני לא יודע, אני נראה שזה הולך להיות חוויה.
שמעתי גם שהסצנה של הטרוז'ן הורס באמת הוא צילם אותם במקום מאוד מאוד צפוף.
הטרוז'ן הורס, הסוס הטרויאני זה מהאיליאדה, אז אם זה פלשבק.
אוקיי.
אתה זוכר את הסרט טרויה עם ברד פיט?
ואריק בנה, איך אפשר לשקוע?
אז זה מהאיליאדה, זאת אומרת, זה סיפור אחר. הומרוס כתב את שניהם, אבל בעצם זה הסיקוול.
אז הוא בעצם עשה פה החלאה של שני הדברים, אני מנסה להבין.
אני לא יודע, אבל זה שיש את הסוס הטרויאני זה בהחלט מוזר. אני לא יודע מה זה אומר, אבל... אבל בסדר, יאללה, אני זורם.
אני דווקא, אני זוכר שראיתי, אתה מכיר, ראית את הבקשוט הזה של... מהדיימון, מאחורה, עם הקסדה שלו והחוליה המוזהבת, שנופלת כן, לו מהזה?
כן.
זה כבר היה אימג'רי מאוד מעניין. כאילו, אני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי,
אז אני ראיתי פה עניין עם התלבושות. אני ראיתי את הטריילר וזה הרגיש לי שאיפה הצבעים? הוא לא אוהב צבעים, האיש הזה. ודיסקלוז'ר דיי, הטריילר לסרט החדש של ספילברג.
שכחתי מאוד. אני אוהב שג'ורג' קונר בכל דבר, ואני אהיה אדווקייט שלו להיות בכל דבר, תהיה בכל דבר, אחי, זה נראה משעמם.
זה נראה משעמם.
זה לא נראה מספיק ל-2026 או 7, מתי שזה יוצא. 6. צריך להיות בו עוד הרבה דברים. כי אם ה... בדרך כלל מראים את הטריילרים, את הקרקס של ה... אתה יודע, את המידפוינט. ואם הדבר הכי מעניין זה כאילו, אמילי בלנט עומדת שם בשידור, והחייזר מדבר דרכיה, וזה איכשהו הם מנסים להתחבר לנו לתודעה או משהו, ואז אנחנו פותרים את זה.
זה רפרנס לברוס הגדול מכולם?
זה יהיה מדהים אם כן. זה יהיה מדהים אם כן. סבדה, לבדדה בבא. מצחיק איך זה נונסנס, אבל אני כמעט זוכר את ה... את הביטים, את הביטים של זה.
מי שעוד עושה מהלכים שנראים נואשים מאוד, זה מרוול. מה קורה שמה? כי זה מרגיש לי כמו באמת...
אני חושב שזה וידוי.
זה פתטי. ואני חייב להגיד, אני לא רוצה להיות...
אני חושב שזה...
זה פתטי.
אני איתך בדבר הזה. אני מרגיש שזה כאילו וידוי על זה ש...
הכל נכשל.
קריס אבנס והארדי-ג'יי, זה היה MCU. ובלעדיהם אין את זה, אז כאילו...
כן, זה הודעה, הודעה באשמה. כל מה שעשינו... מאז Avengers Endgame, היה בעצם כישלון טוטלי לנסות להפוך את ג'ונתן מייג'רס לווילן, וכמובן לא באשמתם, אבל, או כן באשמתם, זה לא הצליח, לנסות למקד את הסיפור בגיבורים שהם זה, לנסות לשנות את קפטן אמריקה, לעשות שזה פלקון. כל הדברים האלה, כל מה שמחרנו, מה שעשינו למכור לכם בדיסני פלוס, ובקולנוע, ובכל הדברים האלה, כל מה שמכרנו לכם בזמן, בשנים האחרונות מאז Avengers Endgame, היה כישלון, ועכשיו אנחנו מודים בזה. עכשיו אנחנו אומרים לכם, בואו לראות את הסרט שלנו בצורה הכי נואשת בעולם. הטיזר הראשון שאנחנו נוציא ל-Avengers Doomsday יהיה עם
קריס אבנס,
עם קריס אבנס בתור קפטן אמריקה.
הדרך היחידה שזה מעניין, זה אם בארבע שניות הראשונות הם פשוט רוצחים אותו. ואז זה מעניין.
ממש.
כי אז...
לא ממש חשבתם.
כי אתה יודע, באנגיים הם עשו משהו דומה. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כל הפתיחה של אנגיים, הפרולוג, לפני שעת הטיים ג'אמפ של החמש שנים, זה הם הולכים לטאנוס, איפה שהוא גר. ואז מוצחו אותו.
כן.
אתה מבין?
כן.
אז הדרך היחידי שזה מעניין, זה אם הם לוקחים את תור, ואת קפטן אמריקה.
והורגים אותם. איך עשו את זה?
באנגיים?
לא, זה סויסייד סקוואד שג'יימס גן או משהו כזה. כן. הורגים את כולם על ההתחלה. כן. שכזה הצוות החדש שלכם, בום, הם כולם מתים.
בדיוק. לא רק הוא, שגם התינוק שלו, מורפים לו את הראש. אז זה שיש כאילו זה ממש אומרים, טוב.
בבקשה תעשו את זה. תיקחו את כל הנוקמים, את תור, את קפטן אמריקה, את איירון מן, ופשוט תהרגו אותם.
וזה יהיה דרך. הרי זה מה שהולכים לעשות עם האקסמן. האקסמן לא הולכים להיות שם כל הסרט. הם הולכים כנראה להראות כמה דום הוא איום על זה שהוא רוצח את כל המולה מוצח מלא אנשים. כי זה דוקטור דום.
בסוף יהיה לנו את החמישייה, את איירון מן, קפטן אמריקה, את בלק ווידו, את הולק ואת תור, וטים אפ. אם זה יהיה, זה באמת כאילו, באמת עלוב.
אני חושב שזה יהיה אמיץ מאוד, אם הם יהרגו אותו בהתחלה, זה מגניב. כי אז הם כזה...
אתם חושבים שהוא חוזר? לא, זה.
מי הולך? אתה יכול להסביר לי, כי אני לא כל כך מבין. כי יש כבר הרבה פרסומים וטיזרים לסיפור הזה של Avengers Doomsday. מי הולך להיות הדמות הראשית? החבר'ה, אנחנו מדובר בקולנוע. בקולנוע, בכל סרט יש דמות ראשית. מי הולך להיות? זה מזכיר לי את הבלק פנטר אחרי שזה מת. אני לא הבנתי.
מי אז היא? אני יכול לשאול אותך אותו, כאילו מי היה הדמות הראשית באנד גיים?
כאילו... אני חושב שטוני סטארק. אני חושב שבכל מה שהיה עד אנד גיים, ב-MCU, טוני סטארק הוא הדמות הראשית. כן, מה? הוא התחיל עם איירון מן. כן. הוא סיים באנד גיים ומת.
כן.
מה הבעיה? חבר'ה, מי מוביל אותנו? מי מוביל אותנו? תחליטו, תחליטו מי מוביל.
אם יעשו, שמע, הסרט קוראים Doomsday, אם הם הצליחו לעשות את זה כמו Infinity War, זה באמת היה סרט על טאנוס בסופו של דבר.
נכון.
אז אם הם הצליחו לעשות את זה ככה...
The Empire Strikes Back, כאילו, רק הם מפסידים, מפסידים ומפסידים.
מפסידים ומפסידים.
ובסוף הם גם מפסידים. זה בסוף
הם
מפסידים. אה, הם חושבים שהם ינצחו? לא, הם מפסידים בסוף. בסדר, יש עוד סרט אחר כך.
שמע, אני אראה את זה, כי אני לנוסטלדיה, והם הצליחו להביא אותי, אבל זה מהלך פתטי מאוד.
כי אנחנו קצת ביצ'ס של...
אני ביצ' של הדבר, אבל הם צודקים, כי מאנד גיים הזה לא נראה לי, הלכתי לקולנוע לחוץ מספיידרמן, לא הלכתי לכלום.
אני גם חושב.
לא הלכתי לכלום.
אולי לצורך הפודקאסט הלכנו לתור או משהו, כדי רק כדי...
אולי התור הרביעי.
כן, אבל זה לא באמת היה חובה. אין, לא היה משהו שאומר, אוקיי, זה הסרט שאנחנו...
אני חושב שבאמת הבעיה הגדולה שלהם, לפני שכל ה-woke קצת, בוא נגיד, subsided, כל ה-woke writing, הם הביאו הרבה woke writers, לקוונטמניה, ול...
כן, לא ראיתי בסרטים האלה, אני לא יודע אתה...
וגם לקנג דיינסטי, ולמרווילס, והם פשוט השקיעו ב-IPs לא מעניינים, עם כתבים שהם מאוד woke, וזה מה שבעצם הקריס הרבה מה...
זה לא היה, אני חושב שה-woke פה הבעיה... אני חושב שהבעיה היא שהם שכחו מה חשוב, מה חשוב. מה שחשוב זה דמויות טובות, וכתיבה טובה, ודמויות מעניינות בעיקר. כאילו, תביאו מישהו שכיף לבוא, לראות אותו. אתם לא יכולים לצפות שהפלקון, הבחור של הפלקון יהיה המיין גיי.
מסכן.
הוא לא יכול להוביל סרט.
גם עם אריסון פורד הוא לא יכול לעשות עם זה כלום. מסכן, באמת מסכן.
לא יכול להיות. האנשים האלה לא מספיק טובים להוביל סרט. אני חושב שפלורנס פיו היא מעולה.
היא הייתה מעולה בתנדרבולט. אני לא יודע אם ראית.
לא ראיתי תנדרבולט.
היא הייתה החלק הכי טוב שם.
אבל אין בעיה, אז תחליטו. אם אתם רוצים, תחליטו, אז פלורנס פיו היא מובילה. מישהו, אבל רק תחליטו, כי אני לא מבין מה אתם מתמחבשים שם, ועכשיו מביאים לנו את קפטן אמריקה, ואומרים, הנה הוא חוזר, ורוברט דאוני ג'וניור הוא דום. חבר'ה, מה אתם רוצים איתנו? מה אתם רוצים לתת לנו? כי זה כבר לא ברור. זה כבר לא ברור. אוקיי, אז תביאו את האקסמן, תביאו את זה. מה? לאן זה הולך הדבר? זה היה טוב, וזה היה סוחף, וזה גם הביא הרבה אנשים לקולנוע, כשזה היה ברור לאן זה הולך. אנחנו הולכים להילחם בטאנוס, בסרט האחרון, כולם ציפו לזה, כולם חיכו לזה.
היה זה Infinity War, וואו, זה הסרט טוב.
טוב, אנחנו נדבר על משהו שבדרך כלל אנחנו לא מדברים עליו פה, כי באמת זה מקרה מוזר. נרצח במים.
שור.
מאוד מאוד... מאוד מאוד חשוב בקולנוע האמריקאי של שנות ה-80 וה-90. רוב ריינר, אני לא הולך להתחיל להיכנס פה לפרטים של החקירה, עם הבן שלו וכל הסיפור הזה, סיפור הזוי, אבל זה גרם לי להיזכר, באמת ברצף המטורף שלו, בשנות ה-80 מישהו העלה צילום מסך ככה לטוויטר, של הפילמוגרפיה שלו, בתחילת הקריירה, Spinal Tap, Stand By Me, הנסיכה הקסומה, שארי פגש את סלי,
בנגר, בנגר, בנגר,
ובחורים טובים, אני אפילו לא זכרתי שבחורים טובים, A Few Good Men, זה שלו.
אני גם אז שמעת עכשיו.
שים לב איך כל סרט הוא בז'אנר אחר לגמרי, וכאילו, כל אחד מהם הוא איזה קלאסיקה, אבל מרגיש לי בכלל לאוכלוסייה אחרת לגמרי. זאת אומרת, יש את האלה שאוהבים את הספיינל טאפ ואת הקומדיה, באמת קומדיה אחת הטובות אי פעם לדעתי.
כן.
סטנד ביי מי, אנשים שגדלו על הסרט הזה, אני שחק סומה גם, אבל בקטע הזה של הפנטזיה, שארי פרש את סלי זה כאילו קומדיה רומנטית, זה הבלופרינט של כל הקומדיה.
ממש.
A Few Good Men, שזה בכלל כזה קצת סרט אבאים כזה, סרט כזה דרמה, קורט-האוס דרמה כזה, הוא לוקח כל ז'אנר, אבל נותן לזה את הכבוד של הז'אנר עצמו, ואת ה... והוא לא... אפשר לטעון שהוא לא במאי שיש לו כזה איזושהי טביעת אצבע מאוד מיוחדת, כי כל הסרטים האלה מאוד מאוד שונים, אבל זה דווקא... אני לא חושב שזה לרעתו, אני חושב שדווקא היכולת שלו לקחת ז'אנר ולכבד את הז'אנר הזה ולתת לו את המקום שלו, ולהגיד, אני עושה את זה לפי הקונבנציות של הז'אנר, ואני עושה את זה בצורה הכי טובה שאני יכול. דווקא זה ראוי להערכה בעיניי. מה הסרט שאתה הכי אוהב שלו?
וואו. זה מאוד קשה, כי פרינצס ברייד תמיד הוא... הוא היה אצלנו בבית הרבה, שגדלתי. אבל סטנד ביי מי גם, אני חושב ש... אין יותר סרט שהוא בלב שלי מסטנד ביי מי. אז אני חושב זה או זה, אני קשה לי לבחור בין אחד מהם.
כן.
אבל גם כשאתה מסתכל על כל הפילמוגרפיה, זה הקווטאבול מובי, הכי קווטאבול, כן. המובי זה הכי קווטאבול בכל
few
הזמנים.
Good man,
few good men.
You can't handle the truth.
You can't handle the truth.
שזה אגב סרט באמת מושלם, תסריט מושלם של אירון סורקין.
מדהים, כן.
ומדהים, כאילו באמת קורט-האוס דרמה, הכי טובה שיש שם עם, עם תום קרוז. אני חושב שזה הסרט הכי טוב שלו, לא ספק שם הוא באמת...
כן.
שם הוא באמת הגיע לשלמות. אז כן, רוב ריינר זה מבאס.
כן, מאוד מאוד מבאס.
רק השנה יצא ספיינל טאפ 2. והוא, כן, אני לא ראיתי, ראית?
It goes down to 4, במקום up to 11,
כן, הבנתי שזה לא, לא מומץ.
אני לא רציתי to tarnish את הזיכרון שלי שיש לי מהראשון, שזה פשוט... קומדיה מאוד מאוד גאונית.
אגב, אתה יודע מה הסרט היחידי?
אז לא ראיתי אותו.
אתה יודע שהיה את זה עכשיו ב-20 שאלות של הארץ. הסרט היחידי שאפשר לדרג אותו ב-IMDb 11. Spinal Tap.
גדול.
It goes to 11.
But this one goes to 11.
הפאנץ' הכי מצחיק.
כאחד האחד הטובים. נראה לי על בסיס חודשי, אני אומר את זה למישהו. איפשהו, איכשהו, באיזשהו...
אז כן. רוב ריינר?
רוב ריינר. תנוח על משקפך ושלום, מה שנקרא.
כן.
מאוד עצוב. מקווה שג'אסטיס... אין באמת ג'אסטיס לדבר הזה. אבל...
כן, אין... מבאס.
כן.
טוב, אז ככה עברנו על, על כל הדברים, כי ראינו הרבה מה להשלים, פערים, אבל גם ראינו סרט. ראינו סרט שהוא גם מאוד מאוד רלוונטי לנושאים שדיברנו עליהם, בגלל שהוא סרט של נטפליקס, והוא סרט של במאי, שגם דיבר באופן פומבי על העניין הזה שסרטים צריכים להיות בקולנוע, אבל... את הסרט הזה ראינו בבית.
כן.
רצח כתוב היטב 3. Wake Up Dead Man. הסרט השלישי בסדרה. היה לנו את Knives Out. היה לנו את Glass Onion. ועכשיו יש לנו את Wake Up Dead Man. You what? או שאנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים אם you what. אני חושב שהחוזה שלו נגמר. הוא רק עשה עוד שניים. כן. אבל אני מקווה שיהיו עוד.
אוקיי, אז השלישי...
הוא לא חייב לעשות עוד, זה כאילו...
אני מבחינתי תעשה עוד, אני בעיה, תעשה גם 4-5.
אני חולה על זה. אני חולה על הסוג כתיבה הזה, ועל על איך שהוא כותב דמויות, ועל איך שהוא כותב...
הדמויות פה זה הדבר.
הדמויות פה זה בעצם הדבר העיקרי.
כן, בוא נגיד...
ואיך שהוא יכול לחבר אותך לעולם מסוים. גם כמו פה, הוא ממש חיבר אותי ל... גרם לי לרצות להיות נוצרי, כאילו, עוד שנייה.
כן, איזשהו עולם מושגים, הפעם זה הכנסייה, אז נדבר הרגע על...
גם היופי בלהיות פאדר, כאילו, באמת הוא... אתה באמת הרגשת את זה פתאום, בלהיות פאסטר, כאילו. אבל, אז בוא, אתה רוצה לתת רגע שנייה, לפני שאנחנו...
כן, נדבר רגע שנייה על מה הסרט. Wake Up Dead Man. You're the only one on stage with the Monsignor at the time of his killing. You're the only one at that church who hated his guts. The spirit really moved him today, huh? בעצם ג'וש אוקונור הוא כומר צעיר, הוא נשלח על ידי הקהילה שלו לאיזשהו כנסייה די מוזרה שמנוהלת על ידי כומר לא שגרתי, משחק אותו ג'וש ברולין. הוא מגלה שהכנסייה הזאת מתנהלת קצת כמו איזשהו קאט. זאת אומרת, יש איזו חבורה, תמיד יש איזו חבורה, בסרט הראשון זה היה משפחה, בסרט השני זה היה חברים של הבחור העשיר, ופה זה בעצם איזושהי קהילה של נוצרים, של כנסייה, שבאמת מתנהלת כמו איזשהו קאט, בהנהגתו של ג'וש ברולין. ולוקח קצת זמן להבין בכלל, רגע, אנחנו פה בסרט של Knives Out, מישהו אמור להירצח, מישהו אמור, אמור לבוא דניאל קרג, בתור בנוע בלנק, ולחקור את הסיפור הזה, אבל לוקח קצת זמן. אנחנו, קודם כל, עם voice over של ג'וש אוקונו, אנחנו בעצם מקבלים איזה, לא יודע, כמעט שעה של רקע רב.
כן, ממש.
סרט ארוך, שעתיים וחצי, כן. אנחנו מקבלים שעה של רקע, וזה מהמם. כאילו, הוא מצליח לעשות את זה בצורה שתעניין, בצורה שלא אכפת לי, כאילו, כן. אני זורם איתך, תמשיך לספר לי על, על הקאט המוזעה הזאת בכנסייה.
הוא יודע, הוא אומר, יש לי 10 דקות פה לעניין את הצופה. יש לי פה אולי איזה. אני חייב להתחיל, I have to go out swinging, כאילו, באמת. והוא עושה את זה בצורה מופתית בעיניי.
כן.
עם הקריאות של ג'וש אוקונר, וההצגה של האבנטס מהפוינט אוף יו שלו.
הרבה הרבה וויס אובר, נעשה בצורה מצוינת. גם בגלל האמביוולנטיות של האירועים, כי אתה כזה, אוקיי, יש רצח, ואתה תמיד כזה לא יודע במי לחשוד, וגם פה הם משחקים עם הסיפור הזה.
לא, גם איפה הרצח? 40 דקות, כאילו איפה הרצח?
נכון. לוקח לרצח הרבה זמן להגיע, אבל... אבל, אבל זה מה ששומר גם על המתח. כן. אז הוא עושה את זה טוב. כי הוא יודע טוב. גם, הוא יודע שאנשים ראו את הסרטים הקודמים, והוא יודע שכאילו הסרט כן. השני היה בכלל איזשהו שרשרת של רציחות, הסרט הראשון היה, אנחנו כבר ידענו מי נרצח על ההתחלה, שזה האבא, ופה הוא, הוא מושך את זה לאורך כל המערכה הראשונה כמעט.
אבל אני חושב שהוא גם יודעים שהוא יודע שמעריצים של Knives Out באים בשביל בנוע בלנק.
נכון.
אז בעצם... הוא מושך אותך, הוא יודע שאתה מצפה כבר לראות, הוא יודע שאתה זה, בדרך כלל בנוע נכנס כבר יחסית בהתחלה, אחרי כן. זה 20 דקות, אז הוא מושך אותך, מושך אותך, ואתה אומר, איפה הוא?
איפה הוא? איפה
הוא? הוא מכניס אותו in glorious fashion, בחליפה כן. הזאת, פתאום כן. באמצע, והוא נופל עליך, והוא נופל על הסיפור בדיוק בזמן, כאילו.
והוא מצליח לעשות את זה עם שכבות וליירים של עלילה, ולא בצורה שתבלבל אותך, אלא בצורה כן. שדווקא אתה... כן, תן לי עוד, תן לי עוד. שומר מידע בדיוק בזמן הנכון, יודע מתי לחשוף מידע בזמן הנכון, וצריך לדבר, ג'וש אוקונר מוביל את הסרט הזה, הוא לוקח אותו מההתחלה עד הסוף,
כן.
על הכתפיים, ואני לא יודע מה עוד אפשר להגיד על הבחור הזה, אני לא, לא דיברנו עליו הרבה, אבל הוא...
כזה טלנט, כאילו, מטורף.
כישרון מטורף, האיש הזה צריך להיות באמת... רק תנו לי כמה שיותר ג'וש אוקונור.
ממש. בחור מרגש, יש לו הרבה...
הוא יודע...
אמפתי, הוא זהו, יש לו... יש לו הרבה סנסביליטיז.
אני כבר ראיתי כבר כמה סרטים איתו. והבן אדם יודע מצד אחד להיות האיש השקט, לדבר עם הידיים, לדבר עם הפעולות, אבל הוא גם יודע לתת מונולוגים סוחפים, ראיתי בטיקטוק, אני לא ראיתי את הסדרה The Crown, ולא זכרתי אפילו שהוא שם, וראיתי בטיקטוק איזשהו מונולוג שלו שם, ואדם יודע, הוא יכול לתת לך, בהכי תיאטרלי להביא את המונולוגים, הוא יכול גם להיות בהכי שקט ולהביא את הפעולות, יש לו הכל לבן אדם הזה, הוא באמת שים אותו בכל סרט והוא ימצא את הדרך.
כן.
ופה קיבלנו המון ממנו, המון המון ממנו, שזה באמת, אנחנו איזה פינוק.
ממש, כאילו, כל הסרט זה היה הוא, וגם בתפקיד כזה רדמפטיב, כאילו, הוא היה בוקסר, הוא הרג מישהו בתוך הזירה, אז כאילו, זה גם תפקיד סוג של רדמפטיב, שהוא נהפסטר גם, אחרי זה.
שזה גם כזה, רגע, אז אולי, בעצם יש בו אלימות, אולי הוא כן, כן. זה, ומשחקים לך עם, עם המוח בקטע הזה של, אולי כן. כן יש לו קשר למה שקרה, ו...
זה בא להגיד לך שהוא לא פוש אובר. בסופו של זה הוא פסטר, אבל הוא לא פוש אובר, כאילו
כן. את...
וזה בא לידי ביטוי גם בעלילה, וגם באימות שלו עם ג'וש ברולין. ובעצם, הרצח עצמו הוא האברסט של ה... בשביל אינבסטיגייטור. כאילו, כי הוא נרצח בחדר סגור לגמרי.
כן. Okay? לא נגיד מי נרצח.
לא נגיד מי נרצח. אז זה כאילו... רצח בלתי פתיר, וזה מאוד מעניין איך הוא באמת שרג את, את הדבר הזה בין כל הדמויות. כן. ואגב, יש פה קאסט כאילו, גם בטורף כן. לא דיברנו על זה.
כן, ג'וש ברולין אמרנו, גלן קלוז, ג'רמי רנר.
גלן קלוז, וואו, היא הייתה
מעבר. כן, תמיד גם ליהוקים לא שגרתיים בסרטים האלה, כן. ונכון, מילה קוניס גם. כולם מעולים. בעיניי החוליה החלשה היא קרי וושינגטון. שמשחקת שם את הסוג של אם מאמצת של הבחור הזה, שהוא פוליטיקאי שאפתן. אני חושב שהכתיבה פה מעולה, אני חושב שהצילום גם מעולה.
הצילום, אתה ראית את הדיאלוג שלה, של בנואה ושל הדמות של ג'וש, שכחתי פתאום את השם שלה, מבחינת סינמטוגרפי, שכאילו פתאום השמש...
כן.
שמת לב
לגמרי,
לזה?
לגמרי, אם באתי לדבר על זה.
השמש מגיעה מצד אחד, ואז היא מהירה את מי שמדבר, ואז מצד אחד מחשיכה את מי שמדבר.
כן.
אתה לא מנסה לפענח מה זה אומר לסיפור.
יש שם איזשהו שוטקאם.
קודם כל זה יפה, כי זה קורה לא רק שם, זה קורה בעוד סצנה.
דיברנו על, כאילו, על תאורה ועל איך שדברים נראים היום וזה, וזה גם סרט שמופיע בנטפליקס, אבל יש שם את הקטע הזה שהאור מהשמש... שורף את הפנים שלו, של בנואה בלנק, והוא מקבל שם איזשהו enlightenment, והוא בן אדם ציני ואתאיסט, אבל ה-enlightenments שלו באים כשמדובר בפרטים של החקירה. וגם בהתחלה של שהם חוקרים את הפשע, שמתי לב שממש נותנים לו לקחת כאילו backseat, נותנים לו כאילו להיות פחות משמעותי, כי את הקטעים החשובים בהתחלה, הדמות של ג'וש אוקונור מגלה. זאת אומרת, הוא בעצמו, הוא כל כך חכם וזה, שהוא עושה עבודה קצת יותר טובה מבנואה בלנק בהתחלה. אז, אבל בסוף כל הדבר הזה מתחבר ביחד.
וגם אתה, כאילו, כהצופה, זה כזה חכם, כי אתה, כהצופה, כבר יודע שבנואה יודע משהו שאתה לא יודע. אתה צריך בעצמך להבין מה עכשיו הוא פענח ממה שג'וש אומר לו.
זה בקלות.
ואז אתה, כאילו, יש פה כל כך הרבה, כמו שאמרת, זה כזה שכבתי, גם בך כהצופה, כי אתה מנסה להבין מה הוא כרגע, איזה נקודות הוא חיבר. גאונות.
זה בקלות היה יכול להיות מבלבל מדי, או
לא
מעניין, או לא נגיש, או כל זה, אבל זה באמת... לא יודע, איך כותבים תסריט כזה?
אני לא יודע, אני כזה מקנא בו שהוא מצליח.
כן.
אני חושב שמהנאיב זאת הראשון, אני אמרתי, זה וואו. הוא מצליח לכתוב בצורה כל כך מעניינת. אני לא יודע אם הוא כותב הכל ליניארי. אני חושב שיש לו איזשהו...
זהו, איך אתה...
אני חושב שאי אפשר לכתוב דבר כזה בצורה ליניארית.
אתה קודם כי אולי צריך להבין מה קרה, ואז איך אתה מגלה את
הפיסה של המידע. אני רוצה מישהו, איך עשיתי את זה בצורה מתוחכמת, ואז מסביב זה, לא יודע.
כן,
מעניין אבל. יש לו גם תוכנית אגב.
זהו, רציתי לדבר איתך על פוקר פייס, כי האנתולוגיות הזאת, העניין הזה שכל סרט זה בעצם דמויות אחרות, עם רצח אחר ועם סיפור אחר, זה שומר על הפרשיות של Knives Out, כי הוא גם לוקח איזשהו עולם מושגים אחרים. בראשון זה היה סופר של ספרים על רציחות וכל המשפחה שלו, אז בשני זה היה
טק ברו כזה?
כן, טק ברו, וגם קצת היה טייבלטופ גיימס, כאילו היה שם את הסיפור הזה, ופה זה כנסייה ורדמפשן
רדמפשן ופייט וקומיוניטי כזה.
אז הדבר, זה נשמע פרש, ואת אותו דבר הוא עושה בפוקר פייס, כי בעצם כל פרק זה על איזשהו משהו אחר שקורה, והדמות הראשית של נטשה ליון צריכה כל פעם להגיע לאיזשהו מקום חדש. והוא טוב בזה. וזה כאילו, הוא טוב בלקחת ולעשות איזשהו משהו. אני אפילו מרגיש שהסטאר וורס שהוא עשה היה קצת כזה בדל אפיסוד. זה היה איזשהו, זה היה איזשהו משהו קצת...
זה ממש... סרט בפני עצמו, אם אתה מוציא אותו מכל הטרילוגיה הזאת.
כן, אתה יכול לראות אותו out of context.
לגמרי.
בלי...
הוא הכי טוב גם, לפי דעתי.
אני גם חושב, והמעריצים של סטאר וורס לא חושבים ככה, חלק מהם לפחות. לא חושבים שזה, ואני חושב שהשני בטרילוגיה של הסרטים החדשים, זה שגריין ג'ונסון ביים, הוא באמת הסרט הכי טוב.
כן.
כן, אז Knives Out 3.
איך היית רוצה לראות את זה בקולנוע?
זהו, זה מבאס שזה לא יצא בקולנוע. תראה, לי אישית יש אחלה טלוויזיה, אחלה רמקולים ואחלה סטאפ. לא לכולם יש, אבל אני עדיין מעדיף לראות דברים בקולנוע. זאת אומרת, העובדה שהם לוקחים לי את הטלפון, אני לא יכול להשתמש בו, לא לוקחים, אבל כאילו, אני לא יכול להשתמש בטלפון, ויש מחבלים לי תאורות, אני עם פופקורן וכל הסיפור הזה, זה עדיין משהו שאני, באופן אישי, הטקסיות של זה, אני אוהב את זה. לא כולם אוהבים את זה, יש פה דיון ארוך מאוד על האם סרטים, האם יש עדיין צורך בקולנוע, אני חושב שכן.
שזוטופיה 2 עושה לך 4.5 מיליארד דולר, אז אתה אומר, אוקיי, תודה לאל, תודה לאל, כי הדור הבא יהיה בקולנוע מגיל צעיר, זה דווקא כן עושה לי טוב על הלב.
הדברים האלה, אבל כאילו...
צריך סרטים כאלה.
זה גם שיחה נפרדת, אבל העניין הזה עם סרטי ילדים והעובדה שהם עושים תמיד הרבה כסף, זה בגלל העובדה הפשוטה, זה שאנשים באים עם הילדים שלהם וקונים גם כרטיס לעצמם וגם כרטיס לזה, וכנראה גם האמא הצטרפה, וכאילו...
הקומפאונדינג, כן.
זה הסיבה שזה גורם לסרטי ילדים תמיד להרוויח יותר, אז כאילו צריך... זה טריק של הסטודיו עם לעשות דברים כאלה, כי זה מוכר, אבל...
צד שני עם בקולנוע, בגיל צעיר. זה גם, אתה אומר, הדרך היחידה שהוא ידעך זה אם אנשים פשוט יפסיקו ללכת לקולנוע.
נכון.
וישארו בבית.
נכון.
וכל עוד ילדים הם בקולנוע, אני חושב שזה דבר טוב.
כן.
תבזבזו כסף. אחלה
סרטי ילדים.
שיחסחטו כסף, הכל טוב.
למה לא? אחלה בילוי. אבל לא נתנו לריין ג'ונסון ולנייז אוט מספר. אתה רוצה לתת מספר? מה אתה אומר?
זה קשה, כן? מספר לכל הסרט טוטל?
כן.
הייתי גם עושה כזה 7.8.
אני גם שם, אני גם בשבע הגבוהים. אבל אחלה סרט, מומלץ. טוב, אז אנחנו ראינו את Knives Out, היה לנו גם הרבה זמן שלא נפגשנו, וראינו עוד דברים. יש משהו שאתה רוצה לדבר עליו?
יש יוצר, עוד אם שמעתם עליו, נקרא וינס גיליאן.
גיליגן?
גיליגן? גיליגן זיילנד?
יכול להיות.
גיליאן, גיליגן.
בכל מקרה, Breaking Bad ו...
בחור מניו מקסיקו, לא יודע אם שמתם לב.
וסמוך על סול.
וסמוך על סול.
כן, אוהב את ניו מקסיקו.
לא יודע אם שמתם לב שהוא מניו מקסיקו, לא בא לו לעשות את הסדרות שלו בשום סטינג אחר, כי גם הסדרה החדשה, פלוריבוס, ביצירה שלו, היא נמצאת באלבקרקי, שזה באותו מקום שסול מגיע ממנו, אותו מקום שוולט מגיע ממנו, ואותו מקום שווינס גיליאן מגיע ממנו, זה בטוח. הסדרה החדשה היא מעולה. היא סדרת סייפיי, שלא, אולי חלק מכם לא יודעים, הוא התחיל ב-X-Files, וינס גיליאן.
כן.
הוא היה כותב ב-X-Files, אז הוא ביים כמה פרקים של ה-X-Files, שה-X-Files הייתה סדרה מעולה. שאגב, אם כבר מדברים על צמד דמויות מאוד מאוד מוצלח, סקלי ו... שכחתי את השם של השני.
מ-X-Files.
כן, מ-X-Files זה אחד הצמדים הטובים, אבל בגדול הסדרה הזאת היא מתבססת על... without giving too much away, מתבסס על סוג של, לא יודע אם לקרוא לו וירוס, אבל סוג של תרכובת כימית שאנחנו מקברים איתות מהחלל החיצון, רק של תרכובת כימית מסוימת. זה האיתות שאנחנו מקבלים. זה כן. כבר רעיון מעניין. אנחנו מקבלים איתות של תרכובת כימית, מתחילים סנטז אותה פה בכדור הארץ, ואנשים מתחילים לדבק בזה, ונוצר ה-Hive Mind. וה-Hive Mind הזה מתחיל להדביק אנשים, הדביק 7 מיליארד איש, ו-12 אנשים נשארו אימיון לתרכובת הזאת.
מעניין.
וככה מתחילה בעצם הסדרה, ואחד מהאנשים שהם בעצם חסינות לזה, זה קרול סטורקה, שזאת הדמות הראשית פה, והיא כתבת, ופה מתחיל הסיפור שלנו, וכמובן זה יוצר סיטואציות דמויות, כדמות סופר מעניינות, וקונפליקטים, כי ה-Hive Mind הוא לא מזיק, הוא לא משקר, אין פשע, אין שום דבר, ה-Hive Mind מאוד חייכני, הוא משרת את האנשים שנותרו, הוא לא רוצה לקנברט אותה, הוא רוצה לקנברט אותה, להיות ה-Hive Mind גם, אבל הוא מציג, הוא מציג להם את זה בצורה שהוא כאילו רוצה רק שיהיה להם נעים, ולאט לאט אז באמת מתפתחות פה לא רק על קרול, אבל גם על הסורדים האחר, על ה, לא הסורדים, אלה שלא נדבקו, ואיך זה הכל מתחבר כמו שווינס גילן אוהב לעשות.
רגע, וקוראים לקרול?
עם כל הווינס גילניות שלו, הפרק יכול להתחיל בביצה על הרצפה, ומשם יכול להתוודע.
לא, עשית לי חשק, אני לא ראיתי עדיין, אני מאוד רוצה לראות, ועשית לי חשק, באמת נשמע
ממש טוב. כן, אני תיארתי את זה טוב.
כן, כן, לגמרי.
אני שמח שאני קצת השתפרתי ביכולות התיאור שלי של דברים.
חד משמעית.
אז אני חושב ש... דמויות של וינס גילן הם מאוד הם גאונים בסוף הזה, גם סול וגם וולט הם נכון. גאונים, אבל מונגשים לנו בצורה מאוד אמפתית.
אבל גם כמובן מאוד מאוד בעייתיים.
אבל בעייתיים, כן.
אני לא יודע לגבי הדמות החדשה, אבל תמיד
כן,
זה...
כן, מורלי פלוט, זה בטוח.
כן, כי תמיד זה איזשהו...
אני חושב שקרול היא הכי לא מורלי פלוט.
כן.
אבל לה קוראים דבר... אני חושב שפתאום יש פה את ההפך.
יש פה איזשהו היפוך.
כאילו לה, ליטרלי, כל העולם מתהפך עליה. ועוד כמה דברים שהם קצת ספוילרים שאני לא רוצה להיכנס אליהם. אבל כל העולם מתהפך עליה, והיא צריכה לשמור על איזשהו שפיות. ואני לא אכנס על הסורדים האחרים, כי אתה גם רוצה לראות את הסדרה הזאת. סדרה מעולה.
אוקיי.
סדרה מעולה. סוף סוף גם... אתה יכול להקל פרק, כאילו, יש, אתה זוכר את הפייסינג של וינס גילן. זה לא משהו עכשיו שהם לא מכינים אותך בקפיט. ייקח הזמן, הוא לוקח את הזמן, כיף שהוא לוקח את הזמן. אייב מיינד הוא, אתה מרגיש שהוא דמות אחת, למרות שהרבה שחקנים כמובן משחקים אותו. אתה מרגיש שזה משהו אחד, ולאט לאט היא מנסה למצוא קרקס בתוך הדבר הזה, ו... סדרה מעולה. אפל טיווי, עוד בנגר אחרי סברנס.
אז אני כרגיל עם האיחורים שלי, עם סדרות, אז אני אראה את זה ונוכל גם לדבר על זה קצת יותר לעומק.
כן, מעניין אותי מה תחשוב על זה מאוד, כי גם לך יש...
אני מאוד רוצה לראות. פשוט לא יצא.
צד אחד אתה אוהב character development, צד אחד אתה גם אומר, אוקיי, get on with it, כאילו מה אתם זה, אני חושב שיהיה לך... מעניין עם זה.
כן, הבנתי שהיא איטית לחלק מהאנשים שרואים אותה.
כן, למי שראה בטר קול סול, שהיא סדרה הרבה יותר איטית.
אבל גם ברייקינג בד, כאילו, לוקח לה זמן, כאילו, כל העונה הראשונה, וזה, לאן זה הולך?
כן, אבל ברייקינג בד, הוא הרבה יותר היה מודע לבאג'ט. הוא אמר, טוב, אני חייב לספר את זה כבר, כאילו. בבטר קול סול, הוא אמר, אוקיי,
יש לי את הזמן.
יש לי זמן.
כן,
ופה
מעניין.
ופה הוא אומר, אז פה זה שילוב של שני הדברים. יש לי בדג'ט ויש לי זמן. אז אני יכול לעשות דברים גם גרנדיוזיים, וגם יש לי סייפיי.
נשמע
כאילו
טוב.
יש לי... כן.
נשמע טוב.
ממליץ בחום. וגם, מה אתה ראית לאחרונה?
אז ראיתי כל מיני דברים. ראיתי את The Mastermind, הסרט של קלי רייקארד, שהיא אחת הבמאיות אהובות עליי. והוא עם ג'וש אוקונור. אז חפרנו קצת על ג'וש אוקונור, גם בסרט של ספילברג, גם ב-Knives Out, עכשיו גם...
אולי אנחנו צריכים, כמו קים ג'ון און, כמו שיש תמונות שלו בכל צפון קוריאה, פשוט לשים פה ג'וש אוקונור.
לא, כי גם באמת, דיברנו על זה שהוא יכול לעשות גם מונולוגים תיאטרליים, אבל גם להיות quiet guy וזה, וזה דומה באמת לפרפורמנס שלו, זה קצת דומה לפרפורמנס שלו.
The Mastermind זה רימייק?
לא.
זה מקורי?
לדעתי כן, לא יודע אם זה מבוסס על איזה זה, היא בדרך כלל כותבת את הסרטים שלה, או לפחות עם עוד מישהו, אבל בדרך כלל זה, היא גם עורכת את הסרטים שלה, קלי רייקארד.
וואו,
זה
מטלה.
אז זה באמת, הוא באמת, המשחק שלו שם ב-The Mastermind דומה קצת למשחק שלו ב-La Chimera, שזה גם סרט מהמם. והפעם הוא סוג של בעצם פושע שעושה, שמתכנן גניבה ממוזיאון, אבל זה לא איזה מוזיאון, זה לא הלובר או משהו, זה איזשהו מוזיאון מקומי אני לא זוכר איפשהו בארצות הברית, באיזושהי עיירה, וזה מוזיאון של העיירה, והוא מתכן לגנוב משם איזה כמה ציורים, והכל ממש low stakes, זאת אומרת, וגם
האיש... The stakes are medium.
בדיוק, medium rare. אז הכל באמת... על מי מנוחות, כי זה קלי רייקארד, והסטייקס לא גבוהים, וכאילו, והוא גונה וזה, וזה משתבש, וזה קופצר זה. סרט...
זה עדיין עניין אותך, אבל אני רואה.
סרט באמת מדהים, ובעיקר אצלה, מה שטוב זה הסופים, הסוף שלו גאוני. אתה כל הזמן אומר כזה...
עשתה גם את לקימרה?
לא, היא לא עשתה את לקימרה, לקימרה זה הליט של רוח ואחר, שהיא במאית איטלקייה. גם סרט... טוב, נדבר עליו אולי, לא יודע מתי, אבל לקימרה, ונדבר על באמת גם פעם הבאה נדבר גם על סרטי השנה שלנו, אז The Mastermind הוא לגמרי, לקימרה לא יצא השנה, אבל The Mastermind הוא לגמרי יהיה לי בסרטי השנה.
אני רואה
היום. בגבוה, אני עוד לא יודע איפה, אבל גבוה. פעם הבאה שניפגש נדבר על סרטי השנה שלנו, אז The Mastermind לגמרי יהיה שם. בסדר. כן. ראיתי עוד כל מיני דברים, אבל מה שיהיה חשוב נדבר עליו, נעשה גם סיכום של השנה בטלוויזיה, סיכום של השנה בקולנוע, את זה נעשה בפעם הבאה. אבל חוץ מזה, זהו נראה לי.
כן, היה טוב. אני חושב שהייתי צריך את זה, כאילו, הייתי צריך להוציא את זה, כאילו, את כל הדברים האלה. וכן, אז יש עוד הרבה דברים שצריכים לדבר עליהם.
כן, הרבה להספיק.
אישית מה שאני הייתי ממליץ לך, יקירי, ואני יודע כמה שאתה אולי סולד מזה, צריך לראות את האבטר. בשביל החוויה...
את האבטר, אוקיי.
בשביל החוויה... רגע, אתה ראית האבטר? לא ראיתי את השלישי.
כן.
אבל אתה לא ראית את השני.
אני לא ראיתי את השני. אז כאילו... טוב, אין סיכוי שאני אשאר עכשיו 3 שעות בבית.
אין סיכוי עכשיו שאתה תראה גם את השני וגם את השלישי. כן, כן, כן. אבל החוויה הקולנועית היא כל כך ייחודית, מה שהם עשו שם, שאני חושב שאנחנו צריכים לראות אותו, ולמרות שהסרט מקבל קצת לקלאסטר ריוויוז, אבל...
כן.
נראה.
טוב, יופי. אז יפה. עוד שבוע עבר, ואנחנו ניפגש.
אחי, שמור על עצמך.
כן.
שיהיה כיף, שיהיה טוב. אוהב אותך.
יאללה.
ובוא נמשיך.
יופי. יאללה. מצוין. ביי.
ביי.